שלום לכולם, ערב טוב. שומעים בסדר? סדר. טוב, היום אנחנו נלמד איך להיות חכמים ולא להיות עבריינים. חכו. מה זה חכם? מה זה עבריין? חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. זה חכם. עבריין, אחד שתקוע בעבר שלו. למה עשיתי? אם לא הייתי עושה? למה התחתנתי? סתם, חז ושלום. כל אחד בחזקת עבריין לפעמים. וחבל. נכון שאתה מרגיש לפעמים קצת אפס, אה? בא לך, אמר לי, אשתו ממי, שאני אקנה לך ספינר? מה, לא צריכה, יש לי אותך. אמר לה, מה הכוונה? הוא מסתובב ולא עושה כלום כל היום. לפעמים אדם מרגיש קצת מיותר בעולם, אבל כיוון שאנחנו בפרק זמן בשנה, רגע, מה גורל פה? שנייה, אני... אה? סבבה? אנחנו בפרק זמן בשנה, שבעצם כל חג ביהדות, הוא לא אמרנו סתם איזשהו תחנת מעבר, יש פה איזשהו שיעור, שאת השיעור הזה אני רוצה לקחת לכל החיים שלי. אנחנו בתקופה בעצם שמחולקת שלושה חלקים. בגדול זה פסח, ספירת העומר ושבועות. שלושה חלקים ששוב זה יהיה תבנית לכל החיים שלנו. לא משנה מתי אנחנו רואים את הרצאה, גם אם נראה את הרצאה בעוד שלושה חודשים או באמצע החורף, לא משנה מה, זה התבנית תהיה נכונה לכל דבר. ולכן אנחנו נלמד פסוק בשיר השירים. שלמה המלך אומר ככה, מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. בסדר? שלושה שלבים. מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. וזה שלושת הזמנים שלנו. מושכני זה פסח. אחריך נרוצה, ספירת העומר. הביאני המלך חדריו, זה חג שבועות. מה זה נוגע אלינו ומה זה נוגע ליום יום? אז בחינה ראשונה זה מושכני. פירוש דבר לפעמים אתה מקבל איזושהי הרגשה שמשהו מושך אותו. הוא היה רוצה לעשות משהו, הוא היה רוצה להצליח בדבר מסוים, הוא רוצה לקחת איזו החלטה מסוימת, משהו שאתה יודע מה, אני מרגיש בפנים, אני רוצה. כי לפעמים אתה לא רוצה, יש לך הרגשות, לפעמים אתה מרגיש כאילו נמאס לי מהכל, בא לי למות בכלל, חס ושלום, לא, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל לא, אין לך כוח לכלום, לא בא לי, לא מושך אותי כלום, לא מושך אותי כלום, בסדר? לא, רוצה ככה, רוצה ככה. אחת הבנות שלי, כאילו, אני שמח אותה, תגיד לי, איזה ממתק שאת רוצה, אני קונה לך. יאללה, תגיד לי, פרקי, נו, מה את רוצה? אז תגיד, לא רוצה כלום. אתה מכיר את הרגש שלי? תגיד לי, מה אני, מה זה שוקולד, זה, מה, דברי, דברי, תני לי, אני רוצה שמח אותה. זה ההפך ממושכני. מושכני, אתה מרגיש שאני רוצה, בסדר? אולי אני לא יודע מה אני רוצה בדיוק, אבל אני רוצה. זה בחינת פסח, כי בפסח היינו מאוד פסיביים. מושכני זה הרי משיכה, אני לא עושה כלום, מישהו מושך אותי. קול פנימי מסוים, רצון מסוים, משהו שהדליק אותי. זה מושכני. אבל ברגע שאתה מקבל משיכה, תדע לך שהיא זמנית. כל משיכה היא זמנית, היא תמות עוד מעט. אני, יש לי קטע, אני אספר לעצמי, כן? אני, בדרך כלל, אם יש לי שבת בבית, אין לי הרבה שבתות בבית, כי אני בדרך כלל מרצה וכדומה, אני שבת בבית, אשתי יודעת, בשבת אני מבשל איזה רעיון. אין מציאות שתעבור עליי שבת, ואני לא מוצא שבת, אני בא לאשתי, תקשיבי, יש לי רעיון של החיים. אני הולך לעשות, כל מיני רעיונות שבדרך כלל הם נגנזים, אבל הרעיון יפה. קיבלתי איזה מושכני, אבל תקשיב טוב, אחרי המושכני הזה, זה נלקח ממך. נלקח. אין מציאות שימשכו אותך כל הדרך, זה לאו די כמו שילד קטן מתחיל ללכת, אז בהתחלה ההורים מושכים אותו, או לא יודע מה, לוקחים אותו ביד, בהתחלה יש לך איזו התחלה טובה כזאת, דחיפה כזאת, אבל תדע, היא נלקחת, אל תתרגש, מזה זה נלקח. וזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים של התחלות טובות כאלה, לא יודע מה, בזוגיות, או בזה עבודה, או בטיול, זה מתחיל כאילו, פה 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 פה, ומתאפסים וקולטים, אחי, זה לא זה, זה לא זה. ולכן עבורנו, המושכנו הפחות חשוב עבורנו, אחריך נרוצה יותר מעניין אותי. כי אחריך נרוצה זה מה שנקרא ביהדות ספירת העומר, ותכף נראה שזה נוגע לכל יום בחיים, לא רק לתקופה של בין פסח לשבועות. ספירת העומר זה בעצם ספירה שאנחנו מתכוננים לקראת היום הגדול שנקרא חג שבועות. ההתכוננות הזאת היא נצאת עדי ספירה. כל יום אנחנו סופרים, היום יום אחד לעומר, שני לעומר, עשריים לעומר, שבועיים לעומר וכן הלאה. הולכים ומוסיפים. שימו לב טוב. למרות שאני חפץ להגיע לסוף, המטרה שלי להגיע לפסגה. אבל למדים אותנו חז"ל שגם הדרך חשובה. וזה נכון לגבי כל דבר בחיים. לא רק המטרה, עצם הדרך שעשית, אולי לא פחות חשובה אפילו. ולכן, אנחנו סופרים קדימה כבניין. אני לא סופר כמו להבדיל בצבא. נגיד בצבא, אתה מחכה לשחרור, אז יש לך עוד, אחי, עוד שלושה חודשים למה. אתה יודע מה לעשות. לשחרור. בסדר? עוד חודשיים, שבועיים, אוי, יא! הבנת? פה אנחנו סופרים קדימה. הרי בצבא אתה לא אומר את זה, כבר... שנתיים וחצי אני משרת. שנתיים ושלושה חודשים. כאילו, אתה לא סופר כאילו כמה שרתת, אתה סופר כמה נשאר לך, למה אתה מרגיש לכאורה שהזמן שהיה עד עכשיו הוא מבוזבז. כאילו, בוא נעיף אותו כי המטרה היא רק הסוף. לא, המטרה היא לא הסוף. המטרה היא גם הדרך. בוא נקרא את זה כדומה של פאזלים. אני בעתי צעיר, הייתי קצת אבוכננה כזה, אז לא היה, אתה יודע, מה לשחק, אז הייתי עושה פאזלים. אמא שלי הייתה הולך לישון בצהריים, אמא שלי אישה טובה, אתה יודע, 2-4 כתוב, לא להפריע, אז ככה גם אצלנו בבית, ואני חיבדתי, אני הבן הבכור, גם לא היה מי לשחק כל כך בהתחלה, אז הייתי עושה פאזלים, אוקיי, פאזלים, עכשיו שאתה עושה פאזל, בוא ניקח פאזל רציני, 1500 חלקים, אתה מתחיל לפרויקט, עכשיו, אחרי שסיימת 50 חלקים, אתה לא אומר, יש לי עוד 1450, נכון? אתה אומר, אחי, סיימתי פינה, נכון? אופה, יש פה פינה, יש כיוון טוב. אותו דבר כאן, בספירה אתה אומר, אנחנו סופרים קדימה, ללמד את האדם בראש ובראשונה, כל יום שעברת בדרך, זה לא יום שהלך לאיבוד, זה לא יום שכאילו יכול, אתה יודע, אם הייתי יכול רק לדלג לסוף, זה היה מוטב, לא, גם הדרך היא חשובה, ולא פחות חשובה, זה לכן תאריך את מה שעשית, תאריך כל יום, תסתכל על הדברים החיוביים שעשית, לא מה שעוד לא עשית, אלא מה שכן עשית, נקודה מאוד חשובה עבורנו. עד רבה, אל תהיה עבריין להיתקע בעבר. אל תתקר, כן, חבל שעשיתי ככה, לא עשיתי ככה, לא, התפקיד שלך זה להתקדם, ואתה מתקדם ברוך השם, את מתקדמת, גם אם אתה לא בכך רואה תוצאות. ולכן, חג שבועות, הוא היום מתן תורה בעצם, אני אתן לכם את הדוגמה הזאת, מתן תורה, כתוב ככה, יש מנהג בשבועות, אם פעם תבואו לו, תראו תמונות, בבתי כנסת יש, שמים עצי סרק, שמים כל מיני עצים, זרדים, אבל יפים כזה, עם עלים, בבתי כנסת, מפזרים כל מיני פרחים בבית כנסת. מה הקטע? אז אחת הסיבות, כי במעד הר סיני, הר סיני כולו היה מלא פריחה, למרות שזה במדבר, ולא היה מלא פריחה, אבל אחי, אתה יודע, צדר פה משהו יפה, כמו בחתונות, שמים פרחים, פעם שהייתי צעיר, אני מנהג לקחת את הזר, לא יודע מה היום, אבל זה גזל. אבל, כן, שם פרחים ליפות הזה, אז ארצי היה כולו פרחים, נהדר. אז זכר לזה עושים פרחים בבתי כנסת, אבל שמנו על עצי סרק, עלים כאלה, כל מיני ענפים, למה? אומר חתם סופר, אחד המפרשים בדורות הקודמים, לדע, שגם אם אתה מרגיש על ענף סרק, גם אם אתה מרגיש עץ סרק, אני סתם, אבל אני כלומניק, אני לא... אתה יודע, לא, אני עובד, יש לי מקצוע, אבל אני מרגיש כאילו אני כלומניק. גם אם אתה מרגיש כלומניק, מצוין. אתה, יש לך מקום בחג שבועות. למה? כי זה הנקודה עבורנו. נקודה עבורנו שאף אחד לא ירגיש שהוא חסר תועלת. שסתם היום הזה, או אין לי כוח לעצמי, או לעזוב אותך, מה אני שווה בכלל? לא, אתה גם עם ענף על סרק, עצי סרק, אתה מקום שלך בשבועות. לכן התורה ניתנה לכל עם ישראל. התורה לא ניתנה למשה רבנו בצד, אחי, בוא שני... או רק לצדיקים, חבר'ה, רק לצדיקים, עם כל הכבוד, בוא. לא, כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל מקבל את התורה. כולם, כולל כולם. לא היה חבר'ה שלא היו שם. כל עם ישראל נעמד מתחת למעגלות הר סיני, אלוקים נגלה לכולם, כולם שומעים אותו באוזניים, לא דרך מתווכים, אנוכי השם אלוקיך, אני שומע את זה באוזניים שלי, ואני קיבלתי את זה בדיוק כמו משה רבנו, או כמו אהרון, או כל אחד מהתותחים, דאז, אוקיי? זו נקודה מאוד חשובה עבורנו, בסדר? שאדם ידע, התחרות פתוחה לכל. עכשיו, תורה זה רק, מבחינתי רק דוגמה. ככה זה כל החיים. כמו שבארצות הברית אתה מרגיש שזה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, לא, זה לא בדיוק ככה, אבל גם, תדע לך, החיים זה ככה. החיים זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כל אחד פה פוטנציאל מבחינתי להפוך את העולם. פשוטו כמשמעו. אף אחד לא בא להיות פה סתם ענף שרק כזה, חכה, אחד הזמן שלו עכשיו, אחד הזמן שלו עוד יומיים, רק אתה חייב להבין, יש לי פוטנציאל, זה השלב הראשון, זה חג שבועות, נקודה. דבר שני, חג שבועות אנחנו נוהגים לקרוא מגילת רות. מגילת רות, אופן, רעיון שכל אחד יכול. מי זה רות? רות אמנם הייתה אישה מיוחדת, הייתה הבת של עגלון מלך מואב, הייתה נסיכה. היא מחליטה לעזוב את בית המלוכה ולהתחתן עם בחור ישראלי. ישראלי חמוד. קראו לו מחלון. אחלה שם. נדבר על זה תכף. נדבר שתכף השם של האדם משפיע עליו. נראה עד כמה. אבל מגילת אסתר, מגילת אסתר, מגילת רות מתחילה ככה. אני בפורים. כל החיים שזה פורים, פנגר אתה, כולך פורים. אז מגילת רות מתחילה בעצם בימי שפות השופטים, תקופה של השופטים. יש אדם בשם אלימלך, אשתו קוראים לה נעמי, עשירי מאוד. מצב של רעב בארץ, מתחילים לפוח להם על הדלתות, אתה יודע, שחרר, שחרר, שחרר. אלימלך, מסיבות שלו, הוא לא היה אדם פשוט, אדם רציני, אבל מחליט, אני, עזוב, אני לא, נמאס לי מצוקות בדלת, אתה מבין? קם לי היום את זה. תהיה, אני יושב ועושה, וכל המשפחה שלי, לא יודע, כולם התנדפו. זה אם אשתי הלכה לעשות קניות וזה, הילדים אנחנו קרו, אני שואלתי לבד בית, ויש ילדים קטנים דופקים בדלת. החברים של הילדים של ה... כאילו, הילדים שלי. אז כל אחד אפשר זה, אפשר את הבימבה, אפשר את זה, ואני כאילו לא רוצה, אני לא בבית עכשיו. לא מה אני צריך לתוך לצוציק מהקטנים האלה, כאילו, אתה מבין, אני מכין שיעור עכשיו. אז אותו דבר להבדיל, אלי מלך, לא היה לו כוח לקומה, החליט חלס, אני הולך. וירד לכיוון מואב. לקח את שני הבנים שלו, מחלון וחיליון, ושם הם מתחילים להידרדר בהדרגתיות. מצב כלכלי יורד, בשלב מסוים מחלון וחיליון מתחתנים עם שתי בנות, ספק, הם לא יהודיות, אבל ספק התגיירו, אחת זה אורפה והשנייה רות, יש שם שמיו גויות בכלל, יש שם שהתגיירו, יש כל מיני דעות מה היה איתם, אבל המצב הוא לא מצב טוב, בסדר? הם מידרדרים, ואז מתחילים כבר להיכנס לרוב יותר אישי, אלי מלך נפטר, לא קולטים את הרמז, מחלון וחיליון נפטרים, לא קולטים את הרמז, ואז מחליטה נעמי, חלס, אני לא נשארת פה לבד, אני חוזרת חזרה לארץ ישראל, ושתי הקלות שלה מלוות אותה, רות ואורפה. בשלב סביב הם יגיעו לאיזה צומת T, והם יחליטו להשתנות. רות מחליטה לדבוק בחמותה, ואורפה מפנה עורף כשמה כן היא. עורף, אורפה, משון עורף, היא מפנה עורף ומסתובבת. בשלב אני רק מקצה לכם כדי להגיע למה שאני רוצה, היא מתגיירת רות, והיא מתחתנת עם בועז. בועז, תקשיבו טוב, אדם לא צעיר, אבל בועז הזה הוא אחד מהכוכבים בארץ. הוא ראש סנהדרין, הוא אחד מהגבוהים ביותר, היא מתחתנת איתו, וממנה יוצא דוד המלך ונהדר. יופי, למה אני אספר לכם את זה? מכיוון שעל בועז כתוב שהוא רואה את רות מלקטת בשיבולים, ויצבות לה קלי. ויצבות, זה לא כאילו צבת לה, ויצבות לה קלי, הכוונה, הוא עשה לה כזה כמו איזה מוקפצים כזה, אבל עם המחיתים. לא תגיד לי, כאילו בוא נפינק אותה. אומר המדרש, אלמלא בועז, אם בועז היה יודע, שיהיה כתוב עליו במגילת רות, ויצבות לה קלי, הוא היה מכין לה עגלים מפותמים. מה זאת אומרת? הוא לא ידע אז, שמה שהוא עושה עכשיו, זה יכתב בספר. זה יכתב בספר שעד היום נקרא את זה. זה לא כמו עיתון, או לא יודע מה, שהיום נכון, מחר כבר, אתה יודע, אף אחד לא קורא אותו, אף אחד לא יקרא עיתון של שלשום. בתורה, זה ספר שנכתב לפני למעלה מ-3,000 שנה, ועד היום קוראים בו, יום, יום, אלפים, אלפים בכל העולם. אם בועז היה יודע שמה שהוא עושה עכשיו, נותן לה עכשיו זה מקפיץ לשיבולי, אם הוא היה יודע שזה מה שהיה קורה, הוא היה מחכים, בוא נחותי, בואי, פנק אותך, עגלים, עגלים, אולי יש. פעם לא היה צמחוני, באמת. לא, אני צמחונית, אפשר, אני מעדיפה את השעורים פה. לא, הייתה מפרקת איזה עגל, מה הבעיה, מה לא? סליחה, זה אבל... בקיצור, אם הוא היה יודע, יש כאלה שלושה, אם היה יודע. האחד, זה היה אהרון. אהרון, הכהן. כשמשה רבנו נבחר להיות מנהיג ישראל, אז משה רבנו לא רצה למה, אח שלו הגדול אהרון, לא מתאים, תשמע יותר אח גדול ממני, עזוב, תשחרר. אלוקים אומר לו, תדע לך, ורעך ושמח בליבו. הוא יראה אותך וישמח בלב. לא סתם ישמח, כי, היי, אחי, סחטב, אני מבסוט בשבילך, יא, כן. ורעך ושמח בליבו, אומרת הגמרא, שאלמלא אהרון היה יודע, שיכתבו עליו ככה, ורעך ושמח בליבו, היה יוצא לפני משה רבנו עם תופים ומחולות. הוא היה יודע, היה עושה פי אלף יותר. אותו דבר ראובן, הציל את יוסף שזרקו אותו לבור, אם ראובן היה יודע שהוא קטן ושהוא מציל אותם, היה לוקח את יוסף על הכתפיים, כאילו, אבו, אבו, איך קוראים לזה? אבו, אבו יויו. מה קשור אבו יויו? מה זה יויו? יויו זה כזה אחד. לא יודע, מה שתגיד, תרצו אתם, אין בעיה. אבל כאילו סכם אחרי זה, אבל על הכתפיים, ככה לוקח אותו. אם הוא היה יודע, הם לא ידעו. זה כמו שאחד ראיתי שאחד כתב ל... נכתב לארוסתו, יעלי. אני מרגיש שבור אחרי שנפרדנו. אני מבין שעשיתי טעות. שנפרדתי ממך. אני לא מבין איך עשיתי את זה לפני החתונה. הרגשתי רגליים קלרות, ואני מבין את הטעות של החיים שלי. כי אחת כמוך אני לעולם, לעולם, לא אמצא. אנא תחזרי אליי. אבל נלך נצעד יחד לחופה. אנחנו נועדנו זה לזו. וכן הלאה. ברגע של חולשה. נון בית. יעלי, מזל טוב על הזכייה בלוטו. אם הייתי יודע, אז כל אחד מאיתנו חכם למפרע. אם הייתי יודע שזה התוצאות יהיו, אולי לא הייתי מתנהג אשר התנהג. אבל אנחנו צריכים לדעת. אל תחכה שאם היית יודע שככה יכתבו עליי, תנסה לחיות שמה שאתה עושה עכשיו נכתב. נכתב בספר, מה שנקרא. אתה, יש לך ספר של החיים שלך. יום אחד נזכרת העצות שנותנים לאנשים שעוברים משבר, סתם תדעו. אדם שעובר משבר, לא משנה, יש לו איזה מחלה, לא לאף אחד מישראל, יש לו איזה אתגר מאוד קשה, כל אחד מאיתנו. אתה בחורה אפילו סתם, בחורה שאני מכיר פה, שבאדם המדרשייה, שהיה לה עיכובים בשידוחים. כאילו לא זכתה עדיין לבנות בית נמל ישראל, ותגישה כאילו למה אני ולמה אני. והיא כתבה ספר על כל כאילו גלגולי השידוח, שנקרא. כל היא יוצאת ולא הולך, והוא לא רוצה והיא לא רוצה, ואמא שלו וסבתא שלו, וזה, וכל מיני דברים כאלה מפחידים. לא, מפחידים לפעמים, כי אתה לא...
104,000
לא, אתה יודע, איזה אחד בא, יצא עם בחורה, אז היא אומר, אחרי שהם יוצאים כזה שלוש פגישות, אז ככה, זורם יפה, אז היא אומר לה, אני יכול לקרוא לך חווה? היא אומרת לו, למה? אומר לה, כי את הראשונה שלי. אומרת לו, אפשר לקרוא לך פז'ו? למה? כי אתה 205 שלי. טוב, אבל... אז כל אחד עם החבילה שלו... נכון, נכון, נכון. היא עבריינית. הומונית, סתם, לא קשור. לא קשור, רב, מה אתה... כן, טוב, סתם. עכשיו, בקיצור, אם הייתי יודע, אתה מבין? אם הייתי יודע, הכל היה משתנה. אבל בוא נחזק את עצמנו בעוד דבר מאוד חשוב. כל סעדון קטן שאתה עושה משפיע. דיברנו על רות ואורפה, שתי אחיות. שתי אחיות הללו, אחרי שהבעלים נפטרים, נעמי מחליטה לחזור לארץ, הן הולכות אחריה. ותישאנה את קולן ותבכנה. הן בוכות, הפרידה קשה עליהן. אבל בשלב מסוים הן נפרדות. אורפה מפנה עורף, הולכת לצד אחר. רות דובקת בחמותה. מרות יוצא דוד המלך, מאורפה יצא גוליית. בסדר? שני עולמות. זה מפחיד לחשוב על זה, אני אומר לכם, אבל תראו מה זה, הם היו ביחד, באותו מקום, יכלו להגיע אולי לאותה דרגה, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, תחשבו, אני זוכר חברים שלי, לא יודע, מהתיכון, מהצבא, מהאוניברסיטה, מהישיבה, אנחנו כל הסביבנו אנשים, שאנחנו אנשים תחרותיים, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו אנשים תחרותיים לטובה, כדי שיהיה לי קנאת סופרים, כדי שאני ארצה אמת לא לשקוט על השמרים, כי שוב אני אומר, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם לעשות משהו, אבל אחד מהדברים שמצער אותי, מה זה מצייר? לא אותי, זה מצייר את האדם ברגע שהוא רואה שמישהו אחר יצליח יותר ממנו. ואני אומר לך, זה מאוד תלוי במעשים. אנחנו נראה. רות ואורפה היו ביחד. הם היו ביחד בהתחלה. אורפה מחליטה לחתוך, מפנה עורף, כשמה כן היא, ורות דובקת בחמותה. זאת דוד המלך, זו גוליית. אבל מגוליית, תקשיבו טוב. אורפה סך הכל כן הלכה עם נעמי כברת דרך. אומר, המדרש שלך 40 צעדים. סופרים משמיים את הצעדים של הבן אדם. 40 צעדים הלכה עם נעמי, והיא עשתה את החסד, זה חסד. 40 צעדים האלה לא הולכים לאיבוד. אין כזה דבר. כל מעשה טוב שעשית בחיים שלך, גם אם אחרי זה נהיית, לא יודע מה, גוליית, יש לך את הזכויות שלך. והזכויות האלה נעמדו כאשר גוליית בא להילחם עצם עם ישראל. עם ישראל זה היה האויב שלו. שאול המלך לא יודע מה לעשות, גוליית ענק, מחרף מערכות ישראל, כי הוא פותח את הפה שלו, ומי מסוגל עליי, מה שנקרא. ואף אחד לא, כל צבא הגנה ישראל דאז, לא מסוגלים. רק עד שהגיע דוד המלך, ופירק אותו, אף אחד לא יכל עליו. יופי. כמה זמן אף אחד לא היה מסוגל עליו? 40 יום. 40 יום, כי סבתא שלו הלכה 40 יום עם נעמי. בסדר? זאת אומרת שללמד אותנו, למה מספרים את הדברים האלה? לחזק כל אחד מאיתנו, תסתכל מה שאת עושה ואל תזלזלי ולו בדבר קטן. כי לפעמים אנחנו חושבים שהכל לא כלום, או שאני צדיק יסוד עולם, או שלא עושה שום דבר. אתם תראו, רוב העצבויות שלנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא כך בסדר, או לא מספיק בסדר, או לא כל כך הצלחנו, לפי אמת מידה של מה? אנחנו לא מבינים שבעצם סך הכל כל אחד מאיתנו עושה דברים טובים, ומתמקד בזה, נהיה חכמים. חצי כוס מלאה, הכל יראה אחרת. לכם אני אומר, יצא לי פעם להיות בשבעה של מישהו שנפטר, אמר לי אחד הבנים שלו, שאבא, הוא היה אדם מאוד מיוחד, הוא היה תמיד רואה חצי כוס מלאה, אבל הוא לימד אותם משהו יפה. הוא לימד אותם שבמקום להסתכל על חצי כוס המלאה, זאת אומרת, יש לי כוס, יש לי חצי מלא, חצי ריק, תיקח את הכוס החצי מלאה, שים בכוס קטנה יותר, ואז הכל יהיה מלא. הכל יהיה מלא. זה הכל בחירה שלך, איך אתה מסתכל? לצערי, זה קל לדבר, אני מוצא שבת, שלחו אותי לתת הרצאה לצרפתים. חבר'ה צרפתים, בירושלים. ואחרי הרצאה מישהו ניגש אליי, אמר לי, פנגר, אני הרגשתי שדיברת אליי. הוא אומר, עברתי משהו קשה, עכשיו אני חושב משהו קשה. אתה יודע, נו, בסדר. הוא אומר, עברתי משהו קשה, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל באמת משהו קשה. תקשיבו טוב, לא לאף אחד מישראל. אולי שמעתם, לפני בערך 4 חודשים קצת יותר, היה מקרה בירושלים, אישה שרפה את הבית, את עצמה, וארבעה בנות. הוא אומר לי, הרב, אני הבעל. אני הבעל. מהרב לא נשארתי עם כלום. לא נשארתי עם כלום. מהבגדים ועד הילדים. הכל הלך, הרב, הכל הלך, תקשיב, הכל הלך. בית הלך לגמרי, כלום. תחשוב, זה שולי, אני מתחיל מהקל, מה שנקרא. בית, לא יודע, דברים שאתה, תפילין, לא משהו שכבה, לא יודע מה, בגדים, הכל הלך, הכל הלך. בית, אשתי, הייתה אישה שחולה על דיכאון לידה מאוד קשה, לכן אי אפשר להאשים אותה, נקרא לזה ככה. בת אחת שתשאר לי, בת אחת. לא מבקש, אתה יודע, אחת לפחות, לא, תבחרו מה שאתה נותן לי אחד, כלום. מה הרב, איך שאני עומד מולך ככה, זה מה שנשאר לי. זהו. לך תתחיל עכשיו מההתחלה. לך תתחיל מההתחלה. ואני אומר את זה לא לפעם ישראל, ברור שכל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. אבל, זה הרעיון של חג שבועות שנקרא מנחה חדשה. התחדשות. התחדשות. אני חייב להתחדש. אני חייב, עד רבה, להתחדש. ואני צריך שיעזרו לי. אני צריך שיעודדו אותי. אז אישה אחת, כבר הזכרנו זוגיות, אישה אחת חזרה, פחות דיכאון, מעבודה, מלא בעלה, נמאס לי מהכל, אף אחד לא אוהב אותי, אף אחד לא מעריך מה שאני עושה, אני חושב שכל העולם שונא אותי. אמר לה, הבעל, למה את חושבת שכל העולם שונא אותך? סליחה שאני אומר, את לא כזו מפורסמת, שכל העולם שונא אותך. יופי, תודה רבה, תודה רבה, באמת, שימחת אותי מאוד עכשיו. כבר, אתה רוצה לעזור, אז תנסה להגיד משהו חמים, מה שנקרא, משהו נחמד. אז מבחינתנו, ואם אתה לא יודע, אז תשתוק, אה? מכירים את זה שהיה איזה אחד, פעם היה טלפונים ציבוריים, אתם זוכרים את התקופה? היה כאילו טעים כאלה, אתה נכנס לתא. אז אחד ראה מישהו מדבר בטלפון ציבורי, הוא רק מחזיק את השופרת. אז הוא מחכה לה, נו, מה קורה איתו? אז הוא דופן לו, אז הוא אומר, מה קורה? אחי, אתה מחזיק את השופרת 20 דקות בלי להגיד מילה. מה ש... אני מדבר עם אשתי. עדיף שלא תגיד, מה שלא תגיד לפעמים, בסדר? זה מבחינתנו, אבל אז חג שבועות זה חג של התחלה חדשה. סתם תראו קצת מושגים, דבר מעניין איך זה עובד. בפסח זה היה האירוסין בינינו לבין בורא עולם. אנחנו סופרים 7 שבועות כנגד 7 נקיים. אישה שמתהרת לבעלה סופרת 7 ימים. ברגע שהיא טהורה מבחינת דמים, היא סופרת 7 ימים, ואז היא טובלת במקווה. חג שבועות טובלים במקווה לפנות בוקר, וחג שבועות זה היה החופה. החדר הייחוד בינו לבין בורא עולם, זה הסיבה שהוא כפה לנו הר כגיגית. נסתם שמעת את המושג הזה. מה זה כפייה דתית? כפה לנו הר כגיגית. מה זה כפה הר כגיגית? אז זה החופה. הרי מתח, הר כגיגית, הקדוש הוא לקח את ההר כאילו, אתם נגיד פה זה עם ישראל, יאללה, מקבלים תורה או לא? כאילו אם לא, אין בעיה. כאילו, לא, תשחרר את ההר. זה כפה להם הר כגיגית, בסדר? עכשיו דני, מה זה כגיגית? למה לא כפה להם הר כהר? מה זה כגיגית? אז גיגית היא הפוכה, אז כאילו, זה נותן לך הרגשה שאתה כן יכול להסתובב, אבל אתה בעצם לקוד, לא משנה כרגע. אבל מבחינתנו כפה להם הר כגיגית, הכוונה הרים את הר סיני, חבר'ה, קבלים את התורה או לא? אז כאילו עולה לנו ברירה. טוב, נו, מה נגיד לך, לא? הסיבה האמיתית, זה לא בית שהרים את ההר בהכרח, כן? אלא הכוונה היא שכתוב במקובלים שיש מחלוקת, האם למלאכים יש בחירה או לא. למלאך, יש לו בחירה או לא? לעשות טוב, לעשות רע. יש לו? אז זה מחלוקת, למה? נגיד סתם, לי יש בחירה אם לקפוץ לאש או לא? אני רואה מדורה, בלאג בו אומר מדורות. יש לי בחירה לקפוץ או לא? יש לי, נכון? אבל אני אעשה את זה? לא. כאילו, אני נראה לך, פעם, אנחנו אוהבים אותך, ותראה, יש שיגונות. זהו. אז זה נכון. אז לכאורה, יש לי ודאי בחירה, אבל ודאי שאני לא אעשה את זה, בסדר? או את השקע החשמלי, יש לי בחירה אם נכניס את האצבע או לא, אבל אני ודאי לא אעשה את זה. כמו שפעם עשיתי את זה. בסוכות. אני, לא, היה לי בעיה של חשמל, ובאתי לסדר את זה, עם טסטר, אבל שכולו מברזל. גאון, גאון, פאנג, אוהבים אותך. אתה יודע, זה פח! יו, זה... טוב. ברוך שם, עכשיו הילדים שלי מעריכים אותי יותר, כאילו. אבל הכל בסדר. אבל יעננו. יש לי בחירה אם לעשות זה או לא, אני לא אעשה את זה כי אני ברמת בהירות כזו גבוהה, מה יהיו התוצאות שכאילו אין לי בחירה, כאילו. אותו דבר מלאכים, יש אומרים שיש להם בחירה, אבל בגלל שהמלאכים נמצאים בכזו דרגה רוחנית גבוהה, לכאורה אין להם בחירה, בסדר? אותו דבר מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, כל עם ישראל הגיע לדרגת רוחניות כזו גבוהה, כולם בדרגת נבואה, שכביכול אלוקים כפה עלינו. זאת אומרת, אחרי שאתה רואה כאלה מראות רוחניים, לא שייך שאני אעשה משהו אחר, בסדר? אז זה כאילו, מן קופי הר כגיגית, לא אומרת שהוא כפה עלינו כבאיום, אלא יותר ברעיון של באמת, אחרי שאני רואה כאלה גילויים, אין לי בחירה, כן? זה כמו שהייתה איזה בחורה אחת שסיפרה לי שהיא חוותה מוות קליני. הנשמה שלה יצאה, היא אומרת, והיא ראתה דברים, והיא ראתה קרובים שנפטרו, כל מיני דברים כאלה, והיא אומרת לי, אחרי זה, אין לי בחירה. אין לי בחירה כבר אחרי שראיתי דברים כאלה, מה אני עכשיו? לא, כאילו. אבל לכן אני אומר שיש בחירה גם אחרי זה. זה דורך. כל מי שחושב שאם השם היה עושה לי נס הרב, הייתי חוזר בעת שובה. אני מכן לא מאמין בדברים האלה, אלוקים יעשה לו נס, יומיים הוא יתרגש, ואחרי שלושה ימים הוא כבר חוזר, כן, עזב אותך, עזב אותך. בסדר, טוב. יעלינו. אז יש כאלה שיגידו לי, הרב, אתה יודע מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה השם שלי. למה? הנה, אתה רואה? גם פה כתוב, אורפה נקראת אורפה, למה? כי היא הולכת להפנות עורף. רות נקראת רות, למה? בגלל שהיא מצד אחד הולכת רות בגימטריה, כמה זה גימטריה של רות, אתם יודעים? 200, זה ריש, תף זה 400, אז זה ביחד 600, ו... מה שבע? מה כמה? אתה כאילו מגיע לי פה, עם האלמנט, יפה. אז אמרנו שזה 606. 606, יפה. כמה מצוות יש לאנשים לא יהודים? שבע מצוות בני נוח, נכון? היא הייתה עד אז לא יהודיה, והיא שמרה שבע מצוות. ברגע שהתגיירה, היא קיבלה עצמה 613 מצוות. סך הכל זה עוד 606 מהשבע, שעל עד עכשיו. כן, רות נקראת רות, כי היא עתידה להתגייר. בסדר? מצד אחד. מצד שני, הולך לצאת מן הבן, שהולך לשבח את הקדוש ברוך, לרבות כביכול, שרוב את תשבחו על הקדוש ברוך, אחרי נקראת רות, יופי. אז אתה אומר שהשם גורם. השם גורם. איך מישהו אמר לי? גם שם משפחה גורם. שלח לי את זה, לא אתם מכירים את זה. הוא אמר לי, שם משפחה גורם. למשל, אשכנזי בעל מזל, פוקס. נכון? אשכנזי בחופש, צימרמן. נכון? האשכנזי שאוהב יופי, נוימן, האשכנזי שהוא נהג, אז וינקלר, או שהוא רחמן, הוא רייכמן. עכשיו נדבר עם מרוקאים, מרוקאים שדוחף את האף, אפללו. מרוקאי שלא מפרגן, איפרגן. מרוקאי שקיבל אבן בראש, בוסקילה, אחד שאוהב כסף שיטרית, נהדר. מרוקאי חסיד גור, יש כאלה דברים. איך קוראים לו זה? זגורי? כאילו... מרוקאי ששם ג'ל, אבר ג'ל, מרוקאי קסקסים, אבו קסיס, מרוקאי טייס, אטיאס, מרוקאי גנן, יפרח, אחד שעף על עצמו, כנפו, מרוקאי שממלמל, מלול, אמרו את יבל, ואחד שבצד החניה, זה אוחנה, נהדר. חכה, יש פה תימנים, תימני שחובב סוסים, דהרי, כן? אחד שאוהב לעזור, רוזרי, אחד שאוהב לשיר, שער, אבי, כן, גרליה נהר נהרי, תימני ששואל, אשואל, נכון, יפה, שובר סים סיאני, אתה רואה, זה גורם לזה, מרגיש מקופח, קפח, שונא קור, חממי, צריך משקנה, צריך משקנתה, קרבני. אחד שלא פחד קהל, קהלני, אחד שיש לנו יצא אותו, מואלם, איפה הוא ראילו אבל? רכז קייטנה, מקייטן, בעל קריחייה, זה מעטוף, ואחרון, תימני גבוה, ג'רפי, נכון. אז אתה רואה? הנה, השם גורם, השם גורם, בבקשה, הנה. אל תגיד לי שמות לא גורמים. אז תראו, זה נכון, זה נכון ש... שברור ש... שם של האדם משפיע, זה נכון, אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור, גם אם יש לי נטייה כלשהי, עדיין יש לי בחירה חופשית. יש לי בחירה חופשית, זה לא מה שאני חייב להיות. גם אם אורפה נכתב לה שהיא תפנה עורף, אבל יכולתי להגיד, היא תפנה עורף לעבר שלה, מה שנקרא, לזה שהיא הייתה, גם היא הבת של מלך מואב, והיא התגיירה, היא יכלה אותו דבר, היא הפנתה עורף לכל העבריינות שבה, כביכול, לכל העבר שבה, בסדר? זאת אומרת, אני לא חייב לקחת משהו דווקא לשלי, אבל אתם רואים שלמשל יש מושג ששלושה דברים מקרעין גזר דינו של האדם, שלושה דברים מבטלים גזר דינו של אדם, אומרת לגמרא בסרט ראש השנה, אחד מזה שינוי שם. למה? כי אדם מאוד מחובר לשם שלו, מאוד מחובר לשם שלו, למהות שלו. ברגע שהוא רוצה שיקראו ממנו גזר דין, הוא חייב להשתנות. שינוי השם בעצם נותן לי את ההרגשה, אני משתנה, אני כבר לא אותו בן אדם. נכנסת פה בזחילה מישהו? הוא נולד עכשיו? עזרתם? אוי אוי, לאט 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 לאט. על רבי שוע בן לוי, רבי שוע בן חנניה, שהוא אומרים על אמא שלו אשרי יולדתו, הייתה מביאה אותו לבית המדרש שהוא היה קטן. למה? שישמע תורה, שישמע תורה. אמרו על אמא שלו אשרי יולדתו, בגלל שהייתה מביאה אותו קטן, עכשיו אל תראה, אז מחר, שבוע הבא, נביא לי לדעת. תינוקיה בצד, עזר השם. אבל, אז מבחינתנו, שם את משפיע. אתן לכם דוגמה, היה לפני כמה שנים את הסיפור הזה בלג בעומר. בלג בעומר, אתה יודע, אנשים נוסעים להתפלל במירון, כל אחד עם הרצונות שלו, עם הבקשות שלו. אז הייתה אימא אחת שנסעה להתפלל לבן שלה. הבן שלה בחור, עדיין לא נשוי, בחור קצת מבוגר, שמו בישראל היה זליג. זליג, לא טוב. אולי בגלל זה הוא לא נשוי, אתה אומר, מה זה קשור? זליג, זליג, זה כאילו אשכנזי, מזליג. זה המזלג, זה הוא... זליג שלנו, בחור טוב, זליג זה עושר, כאילו, זליג זה עושר. אז זליג שלנו לא היה נשוי, והתעכב, לא הבינו למה. ואמא שלו החליטה שבמירון, בלג בעומר, נוסעת הבעל והאמא והאישה, נוסעים למירון להתפלל לבן. הם נסעו למירון, ובדרך למירון היא נזכרה האמא, שהוא הבן הבכור שלהם, והרבה שנים לא זכו לילדים. הרבה שנים לא זכו לילדים. ולפני הרבה שנים היו במירון, וכשהוא במירון יש כזו סגולה, שאדם שאין לו ילדים, הוא אומר, תקשיב, אני מקבל עצמי במירון, שעל הצד ייוולד לי בן, נקרא לו שמעון. זכות רבי שמעון בר יוחאי, ואז ככה אני... ואז היא נזכרה שזה מה שהיא אמרה, שהייתה אז בלג בעומר, שאם ייוולד לבן, נקרא לו שמעון. ועברו שנים מאז, זה לא כאילו, איך שהיא חזרה ממירון כבר, אופ, אני מעוברת, איזה קטע, מה? אז לקח זמן, והיא שכחה, ופתאום היא נזכרה, אולי זה הסיבה שהוא לא נשוי. כי לא יודע, אולי נפתחתי הבטחה, נדר, ולא קיימתי. אז מתקשו לרב שלהם, מה לעשות? אז הרב אמר, אז כדאי באמת להוסיף לו שם, שמעון, אבל אל תעשו מזה, כאילו, פרופגנדה כזה, תבואו לבית כנסת והחלפת שם, למה? כי אנשים מסתכלו על זה אולי לא הכי הכי, כאילו, למה משנים לו שם? בדרך כלל משנים שם חס ושלום, שזה מחלה, יש איזו סיבה טובה, לא סתם משנים שם, אלא כן שם בעייתי, אבל זה לגלל שם בעייתי, אז למה תוסיף פשוט שמעון? אז תעשו את זה בשקט. מה זה בשקט? פשוט מאוד, תחזרו שבת הבא לבית כנסת שלכם, כאילו הגבה יזמין את הבן ויגיד, יעמוד שמעון זליג! בין כך וכך, בסדר? ואז כאילו, אחרי זה יגיד מי שברך אבותינו אברהם יעקב, וזה שחק יעקב, הוא יברך את שמעון זליג, שמעון זליג, שמעון זליג, בסדר? וככה זה יהיה כאילו החלפת שם. השבוע לאחר מכן, הם הגיעו לבית כנסת.
לא
אמרת
שהוא היה בחור?
אני אמרתי.
בחור,
בחור. בחור בשם זליג. אז התפללו, חזרו שבוע אחרי זה לבית כנסת, ואז הגבאי אומר, יעמוד, שמעון זליג! מקרה בתורה. עכשיו, אחרי זה מי שברך, שמעון זליק, שמעון זליק, נהדר. אחד המתפללים, הוותיקים של בית כנסת, ניגש לגבאי, אמר לו, מה נסגר אותך שמעון זליק? זה זליק זה. מה פתאום הדבקת לו שמעון עכשיו? אמר לו, מה זה קשור אליך? מה אתה מתערב? מה אתה אפללו? תוכל את האף שלך כאילו? לא כאילו. מה קשור אליך אחי? זוז, צא מפה, צא מפה. שמעון זליק, שמעון זליק! אמר לו, אכפת לי. אמר לו, מה אכפת לך? מה אתה אבא שלו? אמר לו, תקשיבו טוב. אומר, אני, יש לי בת. שאני כבר שנים חשבתי שהם מתאימים החבר'ה האלה. רק מה? גם לי קוראים זליק. עכשיו, יש צבעת רבי יהודה חסיד, כך זה נקרא, שלא טוב שהשם של החתן יהיה כמו השם של החותן, של האבא של הכלה. אז עכשיו אתה אומר לי כאילו שמעון זליג! אז זה לא זליג! אחי, תביא אותו שנייה! הם נפגשו זה, אתה לא, 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 התחתנו! ראית? יפה. אז לצורך העניין, אם קוראים לך זליג, אולי תחשוב על שמעון. אבל רואים על השם, שהשם בהחלט יש לזה השפעה מסוימת, אבל שלא נגיד, טוב, עכשיו אם השם שלי הוא לא ככה, אז אין לי סיכוי, לא משנה מה, לא קשור איך קוראים לך, אלא כי יש לך שם ממש בעייתי, וזה תלך כבר לרב שיבדוק, אבל באופן כללי כל השמות שלנו בסדר, אם יש לזה ניגון טוב, זאת אומרת, גם אם קוראים לך עכשיו, לא משנה מה, אלמוג, בסדר? שאתה אומר כאילו, הוואי אלמוג זה לא טוב, זה לא כתוב בתורה, אם אלמוג, אמא שלך קרא לך אלמוג בגלל שזה שם חיובי, נגיד יש אלמוגים מאוד יפים, הם במים, זה כאילו שוניות אלמוגים, מאוד חברותיים, לא תראה אלמוג לבד, אתה בים תיכון, נכון? אז כאילו, אני אומר, אז אם האווירה של השם הוא טוב, אז זה שם טוב, לא צריך להחליף את השם. יש כאלה שנוהגים רעים, זה לא כתוב במקורות, אבל זה, בוא נגיד, היום יש הרבה מאוד שמות חדשים שזה נקרא, ואם יש לו נימה חיובית, אז אפשר, לא צריך להחליף את השם, בדרך כלל. אז זו לא הבעיה. לכן, אחריך נרוצה, אני רוצה להתקדם. מה קורה אם אני לא תואם טעם בעבודה שלי? לפעמים אתה מרגיש כאילו זה לא, כאילו לא נדבק, אתה יודע, אני קם כל בוקר. אז יש פרשה בתורה, שנקראת פרשת בחוקותיי. אם, נכון, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, מה זה אם בחוקותיי תלכו? פירוש הדבר, לפעמים אדם מרגיש שהעבודה שלו היא כמו חוק. יש הבדל בין חוק למצווה. מצווה זה דבר מובן, כמו כיבוד אביהם, כמו צער בעלי חיים, אלו מצוות מובנות. גם אלוקים לא היה מצווה את זה, יכול להיות, יכול להיות שהייתי חושב על זה לבד במידה מסוימת כזו או אחרת. זה מצוות שיש להם היגיון, יש להם טעם. יש מצוות שאין להם היגיון. למשל, כלאיים. מה זה מצוות כלאיים? ליהודי אסור ללבוש בגד שמעורב בו צמר ופשטן יחד. אתה אומר דבר טוב, חג, אה? לדוגמה, בשר וחלב. לא לאכול בשר וחלב. מה הבעיה? צ'יזבורגר טעי. יהודים, לא, אין סיבה לזה. עכשיו, כבודו מאיר הערה טובה, הוא אומר, השעטנז, לא לובשים את זה כי זה עושה פריחה לאור. אני מכיר כאלה שלובשים בזה עושה פריחה, מן הסתם, וזה לא הסיבה. בוא, לא הייתי לוקח את המצוות, מוריד אותם כאילו, זה נגד אקזמה. אבל כבודו צודק שלפעמים רואים, למשל, דברים מסוימים של מצוות שהן מועילות גם בפן הפיזיולוגי, אבל אין לזה הסבר. עדיין אני לא מבין מדוע החיבור של צמר ופשטן ביחד מונע אקזמה, כביכול. אין לזה הסבר מדעי כלשהו. זה חוק, ככה, זה כמו סגולה נקרא, זה טוב בשר וחלב. למה אסור לאכול בשר וחלב? ככה. אין לזה הסבר. עכשיו, אני יכול להכניס לפה פן יותר קבלי, יותר פנימי, שיש פה שתי בחינות, יש פה בחינה של חסד ובחינה של דין. בקבלה יש צד ימין וצד שמאל. צד ימין זה תמיד חסד, חסד בא לידי ביטוי באור הלבן, צבע לבן של שפע, של הענקה וכדומה. מידת הדין זה צד שמאל, יותר משהו חזק, דם וכן הלאה, משהו קרבי יותר. אז על פי הקבלה לא טוב לשלב את האצבעות ככה יחד. לא משלבים, שלב את זה, אבל לא לשלב ככה, לא מחברים כוחות מנוגדים, כמו חסד ודין יחד. זה יוצא מעין קצר רוחני, בסדר? לא מחברים אותם יחד. בשר וחלב, אני יכול להיכנס לקטע של משהו קבלי, וזה באמת לבן, זה החלב, זה מבחינת חסד, לכן זה מה שבעצם מעניקה, האמא מעניקה לילד, ולהבדיל, הדם, הבשר הוא אדום, בשר בדרך כלל הוא אדום, רק בשר חזיר, כמו זה לבן, כאילו, אבל תכל'ס זה בשר אדום, החיבור שניהם הוא חיבור בעייתי, אבל אין איזה הסבר, נו בסדר, חיבור בעייתי, אבל זה תראה משהו קבלי, אני לא, אין איזה הסבר מדעי כביכול, גם אם יצאו הסבר מדעי, מבחינתנו זה דיין חוק, למה ככה? אז חבריותית, אחד יכול להגיד שזה כן, כל מיני דברים כאלה שלא בכך הם נכונים, הם יכולות שכן נכונים, אבל בוא נגיד, זה לא הסיבה, זה לא כאילו תפריד בריאות לא לאכול בשר וחלב וכדומה. חוק, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, אם בחוקותיי תלכו. מה זה אם בחוקותיי תלכו? נקרא לכם ספר שנקרא בית אהרון, של רבי אהרון מקרלין, והוא כותב ככה, אם בחוקותיי תלכו, היינו שההילוך צריך ללך בעבודתו, ובתורתו, חוק ולא יעבור. ותמיד צריכים ללך בזה ולא יפסוק. אם אתה עושה משהו, תתמיד בו. תתמיד. לא כשכיף לך אתה עושה את זה, לא כיף לך אתה לא עושה את זה, מתאים לך אני אעשה את זה, לא מתאים אני לא אעשה. תהיה עקבי. כל אחד מאיתנו מכיר את זה מהחדר כושר, או מדיאטה, או ממה שתרצה. כמה פעמים אנחנו התחלנו דברים ולא סיימנו. עכשיו, אני מקנה באלה שמתמידים באמת. אתה יודע, אם אתה רוצה להתמיד, תפסיק לחפש את ההנאות. אל תחפש כאילו אם כיף לי אני עושה את זה, לא כיף לי אני כבר לא עושה את זה. תהיה עקבי, תעשה את זה כל הזמן, זה הכוונה אם בחוקותיי תלכו, תהיה כל הזמן, גם כמו חוק. לא אכפת לך, אחרי זה את מצוותיי תשמרו. עם הזמן זה יתמתק לך כבר. יהיה לך כן הבנה, יהיה לך כן חשק, כי אחרי המעשים נשכים לבבות. גם דבר שאתה מתמיד בו, בסופו של דבר אתה מרגיש בו טעם וחשק. אם יש בו סיבה כמובן. כמה ספרים שהיה איזה אחד פסיכיאטר, שרצה לראות את המטופלים, אז הוא נכנס לאחד החדרים, והוא ראה שאחד המטופלים שם את האוזן על, על, על הקיר, ככה. ומקשיב. ככה כל יום. טוב, כל אחד עם הקטעים שלו. אולי הוא מאזין, מצטט, לא יודע. ואז הוא יום אחד בא, אני יכול רגע לשמוע מה, מה לבקשה? הוא שם את האוזן ככה, הוא אומר למטופל, כי אני לא שומע כלום. הוא אומר, נכון, ככה זה כבר חודשיים. מה אתה ממשיך, כאילו? אם אין לזה תכלית, מצד שני, אם כבר דיברנו על בריאות הנפש, אז היה פסיכיאטר אחד שרצה לפנות מיטות, אז נכנס אחד החדרים, והוא אחד עושה לו ככה. הוא לא מה קרה לך? הוא אומר, אני מלפפון, אני מלפפון. הוא אומר, טוב, תישאר, תישאר, תישאר. נכנס חדך, הוא עושה לו ככה, עושה לו ככה. הוא אומר, מה קרה, מה קרה? אני אננס, אני אננס. תישאר, תישאר, תישאר. נכנס לחדר של שירוי, אחד נורמלי, רגל, רגל, סיגר, פעמים. נורמלי, מה אתה נורמלי, תלך הביתה? הוא אומר, לא, אני אבטיח, אבל זה לא העונה. נכון? פירוש הדבר, יש עונות, יש זמנים. וכשאני אומר זמנים, פירוש דבר, אם בחוקותיי, מה זה אם? אם זה תנאי. פה מגלה לנו חז"ל יסוד מאוד מעניין, מאוד חזק, שגם רואים את זה כחוט השני אצל הרבה מאוד גדולי עולם, מה שנקרא בהיסטוריה היהודית. אחד מהם היה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא לפני שהוא נפטר נכנסו אליו תלמידים שלו, והוא אמר שלפניו שתי דרכים, גן עדן וההפך, ואני לא יודע באיזה דרך מוליכין אותי. עכשיו כאילו, נו, בחיית מה שנקרא. אתה רבי יוחנן בן זכאי, כאילו, אם יש גן עדן, 100% אתה שם, אם לא אתה, מי יהיה שם? למה הוא אמר לעצמו, הוא לא סתם אמר להם כאילו בתור הענבה, כאילו אני אפס, אני כלום, אני ספינר. לא. הוא באמת התכוון. נכון, אני עשיתי מעשים טובים בחיים שלי, נכון, אני אדם איכותי, אבל אולי הם מצפים ממני יותר. אני לא בטוח, אני לא בטוח. אותו דבר היה אחד בשם רבי אבאו בגמרא. הוא חלה מאוד, והוא עשה, היה לו מעין מוות קליני כזה. ושהוא הגיע לעולם העליון, זמנית, אחרי זה חזר, אז הראו לו 13 נהרות של הפרסמון, כאילו זה משל כמובן, לאיזושהי הנאה אדירה שמחכה לו. הוא אמר, מה כל אלה בשבילי? ואני חשבתי, לשווא יגעתי. אני חשבתי שסתם עבדתי פה קשה בעולם הזה. עכשיו אני מבין שקשה. כאילו, מה אתה חשבתי? מה, אין לך אמונה? כל אחד אומר, מה אני בעולם הבא? חבר'ה, לא יודעת מה. נו, אז אתה? מה אתה? נו, באמת, מה? לא, זה מהלך, תקשיבו טוב. אם בחוקותיי תלכו, שאדם תמיד יחזיק את עצמו, אני לא בטוח. אני לא רוצה להרגיש אני. למה? יש פסוק שאומר לפני שבר גאון. לפעמים אדם מגיע למקום גבוה, גאון כביכול, וזה לפני שיכולים לשבור אותו. עד רבה, תמיד תרגיש שיש לי עוד הרבה הרבה מה לעשות. יש לי עוד הרבה הרבה מה להשתפר. יש לי עוד הרבה הרבה מה להתקדם. אל תחשוב, אני כבר הגעתי לטופ, אני אלוף העולם, אין כמוני, ממש לא, להפר. אם בחוקותיי תלכו, כל מה תרגיש אם, לא יודע, זה לא שם, אני מקווה שאני אצליח, מקווה שאני אהיה אדם טוב, אבל אני לא יודע, לא יודע מה זה. וראיתי בני עלייה והם מועטים. מה זאת אומרת? בני עלייה זה חבר'ה שמתקדמים, הם מועטים. מה כאן הם מועטים? הם מעמיתים את עצמם. לא אני, אני, אני. עד הרבה, מאמיתים את עצמם. כי אתה, יש לך בחירה, תקשיב טוב. הבחירה שלך זה על מה אתה מסתכל. על מה שעשית, על מה שלא עשית. על מה שאתה טוב בו, על מה שיש לך עוד לשפר. וזו בחינה מאוד נכונה, כי תמיד אמרנו את זה, שאדם יכול לבחור על מה הוא מסתכל, ולפי הבחירות שלו זה מה שיקדם אותו. סיפרתי לכם משהו, אבל שומעתי סיפור הזה בצורה גרסה אחרת, אז אני אגיד לכם שהיו שני אחים שאחד הוא מצליחן גדול איש עסקים מפורסם, והשני הוא מכרו לטיפה המרה ברמות מאוד מאוד קשות, ממש שבר כלי ברמות אחרות. ויום אחד ראינו אותם, איך יכול להיות שאח אחד הוא כזה ואחד הוא כזה. אז שאלו את האח המצליחן, תגיד לי, מי מקור ההשראה שלך? מי מקור ההשראה שלך? הוא אומר, אבא שלי. שאלו את המכור, את המכור השבור יותר, מי מקור ההשראה שלך? הוא אומר, אבא שלי. איך זה יכול להיות? אז שאלו את הבחור המכור, איך זה אומר שאבא שלך, מה זאת אומרת, אבא שלך הוא מקור ההשראה שלך? אז מה אני אגיד לכם, אבא שלי הוא היה מכור לטיפה המרה, הוא היה מכה את המשפחה כל הזמן, לא נתן אף פעם יחס, מה אתה רוצה, היה לי דמות ללמוד ממנה, בלי עין הרע. העתק הדבק עשיתי, זה הכל. זה גנים, זה גנים, חמוד שלי. שאלו את המצליחן, תגיד לי מי הדמות למוטיבציה שלך, אומר, זה אבא שלי. למה? כי אחרי שראיתי למה שהוא הגיע, אמרתי, אני לא אעשה מה שהוא עשה. אני אעשה בדיוק איך מה שהוא עשה. ולכן יצאתי מה שיצאתי. זאת אומרת, שניהם לקחו את האבא כדמות להרצה, כביכול, אבל כל אחד לקחנו תכונות אחרות. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש תכונות טובות, תכונות פחות טובות. העבודה שלנו זה לקחת את התכונות הטובות שלנו. אבל דבר אחד מאוד חשוב, לא משנה מה עשית. אם כבר דיברנו על אנשים שהגיעו לדרגות, בוא ניקח משהו על אליהו הנביא, בסדר? עכשיו אני מצטט לכם את אליהו הנביא, יש דבר שנקרא תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה אמרות של אליהו הנביא, שאמר לאחד התנאים שם רב ענן. בפרק כ"ב, בספר אליהו רבה, אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מקבל את פושעי ישראל בתשובה, שאפילו הגדיל אדם 100 עבירות, זו למעלה מזו. אדם עשה את הדברים הכי נוראים בעולם, תקשיב. הוא יושב בכלא על הדברים הכי נוראים ש... קשה לשמוע את זה אפילו. 100 עבירות, אחת מעל השנייה. או לא בכלא, מסתובב חופשי, לא משנה, כן? ועשה תשובה, הרנה אמו ברחמים, ויקבל את תשובתו, אפילו עומד אדם ומחרף כלפי מעלה. חסון, אדם עומד ומקלל את היושב במרומים. כאילו אלוקים היה צריך לבוא אליו, למי אמרת ככה? בוא שנייה, בוא. וכמת אותו בשנייה. לא, אפילו אחד כזה שכאילו תקח את הקיצוניות, בסדר? לא קשור. אקבל את תשובתו אפילו אם אדם עומד ומחרף כלפי מעלה, ויחזור ועשה תשובה, אחת הקדוש מוכה לו על כולם. לא משנה, אם הוא עושה תשובה, אם פגע באנשים אחרים, הוא צריך לבקש בהם סליחה גם, בלי קשר. זה אנחנו יודעים מיום כיפור, יום כיפור מחפר על בן אדם למקום, אבל לא בן אדם לחברו. פגעת אנשים אחרים, תבקש בהם סליחה. אבל כלפיי, אם אתה מחליט, אתה יודע, אלוקים, עשי לי טעות, אני מבקש סליחה, בסדר? אז אלוקים יסלח לו. אלוקים יסלח לו, וגם אני כבן אדם, זה כבר נושא אחר, צריך פעם לדבר עליו, כי זה נושא טעון ולא קל, כי זה שאני סולח למישהו שפגע בי, זה לא מה שאני מסכים עם המעשים שלו. אבל אני מבין שאם הוא מבקש סליחה, הוא עשה כברת דרך. ואת הכברת הדרך הזאת אני רוצה לחזק אותו. ולסלוח כדי לשחרר את עצמי. כי פעם אמרתי לכם שלסלוח למישהו זה לשחרר אסיר. אבל לראות שהאסיר הזה זה אני. כי כל עוד שאני לא סלחתי, אני לא שכחתי. ואני סובל מזה. יום יום, שעה שעה. אל תהיה עבריין. בקטע הזה גם. אל תהיה תקוע בעבר שלך, אל עד הבא, תתקדם. בסדר? לכן דבר אחד אחרון, מבקשים לך למצוא מה שנקרא פתרונות, לא להישאר אחורה. אבל איזה רופא אחד, לא פסיכיאטר, דווקא מולך משהו אחר. מסתובב כסבב רופאים, הגיעו שם למחלקה, אז רואים אחד שהוא צולע, אז אומר הרופא, בוא תראו את הצילום רנטגן שלו, השוק שלו קצרה יותר מהזה, זה הסיבה שהוא צולע. אז שואל הרופא, הפרופסור, אחד המתמחים, מה היית עושה במצב שלו? מה הייתי עושה במצב הזה? הייתי צולע גם אני. אתה רופא, תפתור את הבעיה, לא, אל תישאר בבעיה. אז איך פותרים את הבעיה? פירוש דבר, גם אם עשיתי 100 עבירות, גם אם עשיתי 100 עבירות, אדם מרגיש מגעיל עם עצמו. הרב, אני על הפנים, על הפנים! תקשיב טוב, לא קרה שום דבר, אתה חייב להאמין שאתה מסוגל להתחיל דרך חדשה. לכן אני מציע לכם, אל תעזבו אנשים. לא לעזוב אנשים. לא לעזוב אנשים, הכוונה, אם אתה רואה מישהו לבד, אל תשאיר אותו לבד. כי אם הוא יהיה לבד, הוא יישבר. הוא יישבר. זו הסיבה שרות זכתה למה שהיא זכתה, כי היא לא עזבה את נעמי. נעמי איבדה את הבעל שלה, איבדה את שני הבנים שלה, איבדה את הרכוש שלה, נשארה לבד. לא, רות הלכה איתה. רבי שמעון בר יוחאי ברח למערה 13 שנה בגלל הרומאים. מי היית במערה? הבן שלו. מה הוא השם? יש לך אישה, ילדים, עזוב את אבא שלך. אבא שלך עשה טעות, בעיה שלו, מה? נבוא לבקר אותו מדי פעם, פה ושם, אתה יודע. נביא לו איזה עוגיות. הוא אוכל חרופים יש לו שם, אז נביא לו עוגיות. למה הבן שלו נשאר איתו שם? לא עוזבים אדם לבד. לא משאירים אותו. יש אחד הלווים בתורה שלא אוכלים גיד הנשה. גיד הנשה זה גיד פה בתוך הרגל הפנימית. למה לא אוכלים גיד הנשה? יעקב אבינו, אני מחזיר את זה אחורה. הוא הלך עם המשפחה שלו, בשלב מסוים הוא נזכר שהוא שכח פחים קטנים. חזר אחורה והוא נאבק עם שרו של עשיו עם המלאך, ויאבק איש אמו עד עלות השחר, ועד בשלב מסוים המלאך הזה מכה בו בגיד הנשה, יעקב נצולע בגלל זה, באים אומרים, תדעו לכם, אנחנו לא אוכלים גיד הנשה, תזכרו, לא נותנים לך ללכת לבד. הוא חזר, מישהו היה צריך ללכת איתו. אל תעזוב את חבר שלך, אל תעזבי את חברה שלך. אתה רואה שמישהו קצת מתחיל להתבודד, הוא עובר תקופה לא טובה, היא מתכנסת בתוך עצמה, היא עברה איזשהו משבר, לא משנה מה, מפה לשם, חבר, פרידה, כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר, אל תשאיר אותו לבד, תלצל. אני אומר את זה לעצמי, יש לך אמא, אבא, סבתא, סבא, מי ש מרגישים לבד, מרגישים לבד, תתקשר, תראה אכפתיות, ואם זה רק עולה לך עכשיו במחשבה, תעשה את זה, אל תחכה, שלח אס-אמס, לא עכשיו בשיעור, כאילו, שלח אס-אמס, לא יודעים לסבתא, כי סבתא מה העניינים, מה קורה, אוהבים אותך. מה? איפה? אבל ואין לך מושג מה יחס עושה, תדעו לכם. אולי זה קטע דתי, אבל אשתי הרתה לי את הסיפור הזה היום, ויש לי את השמות, אבל לא משנה אם זה לא ככה עקרוני. אחד בשם פאול גרינברג, זה השם של הבחור, חלם להיות במאי סרטים. חי בלוס אנג'לס, חלום להיות במאי סרטים. ויום אחד, להיות במאי סרטים זה לא פשוט, אבל מפיק זה קל להיות. מפיק, מי שרוצה להיות מפיק, סתם תדעו, אנחנו מחפשים בתעשייה חבל הזמן עכשיו. באמת, בגלל התאגיד וזה, אני הייתי ביום, אתמול הייתי, איזה יום היום? חמישי, אתמול. אתמול הייתי יש בערוץ 24, יש תוכנית של עדן הראל ועודד מנשה, אז אני נמצא שם מדרך כלל. אז שמעתי כל הזמן, מפיקים, מחזים מפיקים, מחזים מפיקים. אז מי שבא להיות מפיק, עושה דרך עם משהו. אבל למה אני מחזור? אז הוא אומר, בוא נתחיל מפיק. מפיק זה שמתקשר לטלנטים, כאילו אתה מגיע, אתה לא מגיע, לאסוף אותך, לשלוח המונית, פעם כאלה. אז הוא התחיל בתור מפיק. התחיל בתור מפיק. אחד העבודות שלו זה היה לקבל אישורים. מה זאת אומרת אישורים? שהוא הגיע, נגיד רוצים לעשות איזשהו סרט ברחוב, אז החוקים אומרים שאתה צריך לבוא לאנשים שגרים באזור, להחתים אותם, לקבל אישור שאתה יכול לצלם, להביא פרוטוקול ציוד וכדומה. אז זה מה שהוא עשה, היה עבר בית בית, שלום, יש לנו הפקה עוד שבוע לפה, הייתי רוצה שתאשר לי שזה בסדר. והם אישרו לו. אז הוא דופק באחד הדלתות, פותח את הדלת, אדם חרדי. אתה מסתכל עליו ככה, עכשיו זה שכונה של אין הרבה יהודים בכלל. עכשיו, הוא, פאול גרינברג הזה, הוא מאוד כזה עם מגן דוד, אתה מכיר את אלה? אני Jewish, מחבר הזמן, I'm Jewish. אז כאילו, הוא מאוד התרגש כאילו לראות אדם כאילו דתי, חרדי, כאילו, גם אני יהודי. אז החרדי הזה קלט על הבחור כזה שהוא יש לו אורות בעיניים, כאילו, אז מה, אני מוכן לחתום לך, עכשיו, הצילומים היו בשבת, הצילומים במקום הזה בשבת. אמר, אז אם אתה פה בצילומים, בוא תכנס לנו לסעודת שבת. אז הוא אומר, טוב, אם זה יעלה לי כאילו בחתימה, סבבה, יאללה, בואו, אני אוכל משהו, סבבה. הסכים לחתום, והם לקחו אותו לסעודה לשבת. הוא אומר שהוא הגיע לסעודה של שבת, וזה אנחנו תעשו את זה פעם, זו חוויה מאוד מיוחדת, תארח פעם את המשפחה, זה כאילו עולם אחר, אתה יודע, תחשוב, אני אומר לך, המצאה של שבת, עזוב קטע דתי, זה בפרט הדור שלנו, דור המסכים, אני אומר לך, אין לך מתנה יותר גדולה זו מזאת. יום שלנו להתנתק, חלס. אני לא כאילו, הרי תתנתק, אתה תרגיש כאילו הטלפון מצלצל לך בכיס מדי פעם. כאילו, רגע, אני מרגיש אותו, או שאני שומע אותו ברקע. אין לך טלפונים, אין לך כלום, זה הרגשה כאילו, ספה, לא יודע מה. כן, לא יודע מה, בספה יש גם טלפונים, לא יודע מה. כאילו, אתה אומר, צלילה מתחת למים, אין כלום, שקט. קיצור, זה מתארח עכשיו, הוא מאוד התרגש. סעודה, שירי שבת, אבא, אמא, הוא מאוד מאוד הוקסם, מאוד הוקסם, ואז הוא החליט שהוא, אז אמרו לו, אתה רוצה, תבוא גם שבת הבא, וכך הוא התחיל לבוא. שנה וחצי הוא הגיע להם כל פעם לשבת. סנט, תראה איזה אנשים נחמדים, לא אמרו לו, אתה מוכן? אז אל תעבוד בשבת עכשיו. הוא מצלם פה, מה? לא, מה אכפת לך? תבוא, תכניס אותו ללב שלך. זוב אותך מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. תכניס אותו ללב שלך. מה אכפת לך? ככה שנה וחצי. אחרי שנה וחצי הבחור החליט להתחזק, החליט שהוא מעצמו רוצה לשמור שבת. ופתאום איך שאתה מחליט שאתה רוצה משהו, אז הקשיים מתחילים. הוא מקבל טלפון מחבר שלו, פאו, you won't believe it, אוקיי? תקשיב, יש כנס עכשיו ב... הילטון, משהו שם בבברלי הילס, וכל האמנים הגדולים, כל אנשי התעשייה הולכים להיות שם, ויש לי כרטיס, תקשיב טוב, לשולחן שם עם כל הג'מה, אנחנו נתערבב, נדבק שם, נדבק עם החבר'ה הטובים. אמרו לו, וואו, יו, I don't believe it, amazing! מתי זה? שבת. ההוא שם, אופס. אמרו, מה קרה? מה משנה? מה, אני כאן לא יוכל להגיע. מה, you crazy, חיכים לזה כל החיים, all the famous people will be there, זה באנגלית הסיפור. וזה אני... תשמע, וזה, אני, זה בדיוק השבת הראשונה שהחלטתי שאני שומר, וזה, תכבד, אוקיי? אחי, תכבד. אוקיי, מכבד, תכבד. תפגר, תכבד אותך, אין בעיה. טוב, מוצא שבת, הוא חיכה, הבחור הזה פה להתקשר, כי אתה יודע, אתה מת לשמוע מה, איך היה, איך היה. מוצא שבת, הוא מתקשר, הוא רואה שכבר שלוש שיחות שלא נענו, מהבחור הזה. מתקשר אליו, אומר לו הבחור, תקשיב, how did you know? איך ידעת? הוא ידעתי מה. מה תקשיב, פתאום הייתה התראה שיש חפץ חשוד במלון, פינו את כולם, חיכינו, בסוף אמרה, האירוע מתבטל בגלל חשש של פיגוע כזה ואחר, ולא היה שום דבר. אמרת, איזה מזל שלא הלכתי. איזה מזל שלא הלכתי. איך הייתי כועס עצמי אחרי זה? עכשיו לכם אני אומר, קחו את זה לחיים שלכם, לאן שאתם רוצים. כל אחד חושב, אתה יודע, אתה מחליט משהו, יש לך ניסיון. ניסיון, פתאום בזוגיות, פתאום בעבודה. יש לך איזה ניסיון שזה נוגד את הערכים שלך. נוגד את משהו שהחלטת, אל תשבור, כי אחרי זה אתה תצטער על זה, אתה תראה שלא רווחת כלום, אתה תוכל את עצמך אחרי זה, תראה, תהיה אמיתי, תהיה חזק, מושכני, יש בחינה של משיכה, פתאום אנחנו, בא לנו להתחזק, בא לנו להשתנות, בא לי להיות אדם טוב יותר, תנצל את זה, אחריך נרוץ, אז ספירת העומר, תתחיל לראות מה שעשית, לא מה שלא עשית, אתה הולך ונבנה, הולך ונבנה, עד שמגיעים, הביאני המלך חדריו, לכל אחד מאיתנו מעוטד, פסגת הר סיני פרטית שלו, איזושהי תמונה אידיאלית שכל אחד מאיתנו יכול להגיע אליה, אתה חייב להיות עקבי, אסור לך להישבר, אתה צריך לדעת שכותבים עליך, מתוק שלי, כותבים עליך, ותחזיק את עצמך, תחזק את עצמך, גם אם עשית את כל השטויות שבעולם, אלוקים סולח, וזה הכיף של היהדות, אני זוכר שפעם חיים אתגר, ערוץ 2, אמר, למה אלוקים הוא כזה, אתה יודע, כל נוקם וזה, אתה יודע, נכנס באנשים, ו... מה, רק אצלך הוא כזה חמור וזה, סולח על הכל, ו... אמרתי, זה לא רק אצלי, זה לא נכון, ככה היהדות מסתכלת. היהדות מסתכלת על זה שוודאי, הקדוש ברוך רוצה לטובתי, וככה אני צריך להסתכל על זה, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להצליח בחיים, ומגיע לי, לא רק בגן עדן, גם פה בעולם הזה, ולא רק מגיע לי, אלא מגיע לכל אחד מאיתנו, שנצא פה יותר מאושרים, יותר מחוזקים, יותר מאוחדים, ואם נעשה את זה, נצליח בכל מה שנעשה, אמן כדי רצון. תודה רבה, שבהצלחה. לפני שאני לא אשכח, ביקשו שאני תביא את הספרים, יש פה שני דברים, ביקשו שאני אזכיר, שבוע הבא אין שיעור, לא, שבוע אחרי זה, אחרי שבוע תהיה. בסדר? לגבי הספרים ששאל, זה השראה יומית, זה ספר של השעות יומות קצרות, זה מהם והלאה, מתאים אולי להרצאה שלנו מהם והלאה, וזה דיסק מחלקים בחינם. דיסק מחלקים בחינם, כל מי שרוצה את הדיסק הזה יכול לקבל ביציאה, יש פה 29 הרצאות, יש לנו פה את משה חיים שאחראי על ההפקה הזאת, תרמו את זה כדי שתוכלו לקחת, שיהיה בהצלחה, שבוע טוב.